השבת, בעזרת השם, אנחנו נקרא את פרשת כי תצא. אנחנו בחודש אלול. ולפני שאנחנו נקרא, או נתחיל את השיעור שלנו היום, ויש לו קשר למה שהזכרנו בספר מידות הראיה, דיברנו על אלול. כשיוצאים למלחמה בעולם המודרני, גם בעולם הישן, היו שני סוגים של מלחמות. ועד היום זה אותו רעיון. יש מלחמת הגנה. מלחמת הגנה אומר שהאויב תקף, ואתה מתגונן. יש מלחמת התקפה. אתה היוזם, אתה מתחיל. כלל, בדרך כלל, מהניסיונות של העולם, מהניסיון היומיומי שיש, או ההיסטורי, גורם ההפתעה הוא מאוד מאוד חשוב. כל מדינה שפותחת במלחמה, למעשה בתחילת המהלך, היא המנצחת, היא המובילה.
כי
גורם ההפתעה לטובתה. גם היום עם כל הטילים ארוכי הטווח, זה לא משנה את העיקרון. מי שמקיף הוא הראשון שנוחל ניצחון מסוים. יש מקרים שהניצחון הזה מוביל באמת ניצחון כולל. יש מקרים שבהם הניצחון הזה הוא התחלתי, ואחר כך מתהפך העניין, והם יכולים גם להפסיק. אבל בשני המקרים, לא משנה אם אתה מוגן, במלחמת הגנה אתה מתגונן, או במלחמת התקפה שאתה מקיף, יש מטרה אחת משותפת לכולם, לכל סוגי המערכות, להעביר את המלחמה לשטח האויב. כי ברגע שהמלחמה אצלך בשטח, אתה מפסיד, יש לך נפגעים, אם זה בנפש, אם זה ברכוש, כי זה אצלך. כלומר, כל מי שמתכנן מלחמה, מבין, הוא צריך לעשות מאמץ מרוכז, כדי להעביר את המערכה לשטח האויב. תפיסה כוללת בתכנוני מלחמות. אומרת התורה, תסתכלו כולם בפסוק י', כי תצא למלחמה אלוהיך, ונתנו השם אלוהיך בידיך, ושבית שביו. נעצור כאן, ולכאורה, לפחות בשלב הזה של השיעור, אני צריך לדבר על דברים אולי לא קשורים. מי שמעיין בשולחן ערוך, בהלכות ראש השנה, אני קורא דברי מרן המחבר. נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים. כלומר, המקור שמתחילים לדות המזרח ידוע בסליחות מראש חודש אלול נובע מעיקרון אחד, רעיון אחד. יש מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים 40 יום. ספרו. באותם 40 יום, משה רבנו, באלול אחר, אלול קדום, עולה לבקש רחמים על עם ישראל שחטא בעגל. זהו. כלומר, אלו ימים שבהם משה רבנו נמצא בהר סיני ומתחנן ובוכה ומבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא חטא העגל. האלול הראשון שבו מישהו אומר סליחות למשה רבנו. ולכן מרן המחבר אומר, גם אנחנו בתקופה הזו של 40 יום נבקש סליחה על כל השנה שהייתה עד אלול הזה. מעניין מאוד, מי שמעיין ברמה, הפוסק האשכנזי, מגלה הפתעה. בידוע, הרמה מחמיר. רוב ההלכות של הרמה, שהוא כותב על מרן, הוא מחמיר ממרן. ואפלא ופלא, פתאום, בהלכה הזו של הסליחות, אני קורא דברי הרמה. ומנהג בני האשכנזי לא כן. אלא מראש חודש ואילך מתחילים לתקוע אחר תפילת שחרית. יש מקומות שתוקעים גם בערבית ועומדים באשמורת לומר סליחות, מתי? לא בראש חודש, אלא ביום ראשון שלפני ראש השנה. לדוגמה, השנה ראש השנה יוצא ביום ראשון בערב, במקרה כזה אומר הרמ"א, ואם חל ראש השנה ביום ב' או ג', יום ראשון בערב זה כבר יום שני, מתחילים מיום א' שבוע של פניו, כרגיל בשם ספר המנהגים. זאת אומרת שפתאום אנחנו רואים הרמ"א שכל כך מחמיר בכל השולחן ערוך, בכל ההלכות, פה הופך להיות מה? מקל. אנחנו תכף נדבר. כלומר, הקריאה הזו של הרמ"א, שאומרים סליחות רק שבוע לפני, או אם זה חל בסוף שבוע, באותו שבוע, היא מוזרה, היא תמוהה, תחמיר, לפחות יהיה כמו מען, חודש. למה אתה מקל? אנחנו לומדים את ספר הכוזרי, התחלנו ללמוד ספר הכוזרי. אנחנו לא נגיע למאמר הזה, כדי לקחה לקראת סוף הספר. אני רוצה לקרוא לכם דברים שכותב מלך הכוזרי, סליחה, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי במאמר השלישי, באות ה', ואני קורא מילה במילה. שימו לב, רבנו יהודה הלוי כבר הכיר את המחשב.
מה?
הוא הכיר את המחשב. שימו לב, אני קורא מילה במילה. אחת התכונות שרבי יהודה הלוי מציין במאמר שם בקטע הזה, זה שימוש בדמיון. דמיון. למה אני משתמש בדמיון? כדי להעלות בזיכרון אירועים היסטוריים שתרחשו פעם, או בפן האישי או בפן הלאומי, עם ישראל. כך כותב ריאל, הוא מיישר כלי המחשב, הוא מפנה אותו מכל אשר קדם מהמחשבות העולמיות, הוא מצווה המדמה להמציא ההידור שבצורות הנמצאות אצלו בעזר הזיכרון. תבוא מה תסביר. לדמות אליו העניין האלוהי המבוקש, כמו מעמד הר סיני ומעמד אברהם ויצחק והר המוריה, וכמו משכן משה וסדר העבודה והכבוד בבית המקדש, וזולת זה הדבר. מה מחשב, מה דמיון, מה רוצה רבי יהודה הלוי? למעשה רוצה לומר לנו רבי יהודה הלוי, כשהוא מדבר על החסיד, וזה אחד מהתכונות של החסיד, חסיד צריך להעלות בדעתו את מעמד הר סיני ואת עבודת בית המקדש. ולמה? כדי כך שהוא מעלה בדמיון שלו את אותם האירועים שהיו פעם. אני לא יודע אם הוא מצפה, כי זה קשה מאוד לצפות את זה, כי זה לא קיים כבר, משכן לא קיים. כן, למשל, מעמד הר סיני לא היה, לא יהיה יותר. אולי, אבל בואו נראה, יפה, אתה תופס ככה את קרנות המזבח, מה שנקרא תפסת, נקודה. אומר רבי יהודה הלוי, שעל מנת שהאדם יהיה מחובר לאירוע כלשהו, הוא חייב לפנות מהמחשב, מהחשיבה שלו, מהזיכרון שלו, העכשווי, להזיד הצידה ולעשות מה שהיום מכנים במקצוע הפסיכולוגיה דמיון מודרך. הוא חייב להדריך את עצמו לחזור לאירוע קדום, היסטורי שהוא מכיר, שמע, לחשוב עליו, להתבונן בו, להסתכל בפרטים שבו, ולגרום לעצמו לאט לאט מה? להרגיש אותו. הוא מתחבר גם עם הרגש, כלומר לא רק עם השכל, אלא חיבור רגשי שבא על ידי כלי השכל. כן, אני רוצה למעשה בדרך הזו לעבור חוויה. דיברנו בשורה קודם במנות הראייה על חוויות, מפגשים שיש בחיים. פה מדבר אייל על מפגש ישן. הרב הזכיר את החוויות הישנות, שפעם חווינו, שמענו, היה לנו, והם נשכחו, הם נמצאות, אבל הם איפשהו שם, בדיכרון. אומר רבי יהודה הלוי, צריך לעורר מחדש, ולהתחבר אל הזיכרונות, אל החוויות הקדומות שהיו פעם, שיש לך אותן, שמעת עליהן, אתה חווית אותן. מה המטרה? המטרה היא לחבר אותך למציאות של עכשיו.
לזכור פעם,
לעשות השוואה.
העבר כאילו.
אם באלול הראשון שביקשו סליחות, הפעם הראשונה שמישהו בראש חודש אלול התחיל לומר סליחות למשה רבנו אחרי חטא העגל, אני היום אומר סליחות מאותה סיבה. כי גם אני היום חוטא בעגל. אז זה עגל אחר, זה עגל אחר. אבל זה משהו שאני הופך אותו לאלוהים. זה משהו שאני הופך אותו לכל החיים שלי. זה משהו שאני חושב שהוא העיקר. ואני שוכח את העיקר. כי המציאות של היום מבלבלת אותי. ואני מתחבר אליה כי שכחתי מה שהיה פעם. אז לכן אומר מרן, מתי גורם סליחות? ואלף בלול, כבר ראש חודש שלנו הולכים סליחות. כי אז היה בגלל חטא העגל, וגם היום זה בגלל חטא העגל.
היום צריך לזכור את העבר כאילו כדי להמשיך.
כדי להתחבר למציאות של היום, אנחנו באלול. מה זה אלול היום? כלום! אלול הראשון, זה היה אלול כזה של עם ישראל להיות או לחדול. משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, וכן אינה מספרך. כי הקדוש ברוך הוא רוצה להחליף את העם הזה. אדם שבבוקר אומר, השם הוא האלוהים, וכמה ימים אחר כך משתחווה לעגל, אי אפשר לסמוך עליו. זה פשוט. אי אפשר לסמוך על דבר כזה. אפשר לסמוך עלינו? אז קמים בבוקר, רואים סליחות, תוקעים בשופר, עוד שבועיים ראש השנה, מה השתנה אצלנו? אנחנו מרגישים בכלל. היו חלק מגדולי ישראל שהיו כל כך מחוברים לחוויה הקדומה כשהמגיע אלול, רחמנות עליהם. חלק היו מתעלפים, חלק היו נמצאים כל הזמן בבדיקה, בביקורת פנימית, בניקוי, זה היה מדהים, הם היו כל הזמן מתעוררים מאימת עצמם. לאן הם הגיעו? אנחנו? יש את הבח שמו? עולם כמנהגו נוהג? אנחנו כלום. צריך להודות. לא מזיז לנו. כן, אנחנו נגיד סליחות. אנחנו נתקע בשפה. אבל איפה הפחד האמיתי מעצמך? תראה איפה אתה נמצא. זה אלו, זה להיות או לחדול. זה 40 יום שבהם יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, יחתמנו לחיים טובים. אני אגיד את זה אולי בצורה הכי כואבת. כשאבי עליו השלום היה בחיים, התברר לנו אחר שהוא נפטר, שכל הסיפור של המחלה שהוא חטף התחיל מתי? בראש השנה, ששנה קודם. לפי מה שאימא סיפרה, שהיא ראתה שמשהו קרה פתאום. שהוא פתאום הגיב לא טוב, מוזר. זהו. נגזר עליו בראש השנה. שהוא לא יגיע לראש השנה אחר כך. ראש השנה, כל שנה ושנה, זה יום הדין. זה להיות או לחדול. אנחנו לא מרגישים את זה בכלל. תגידו, עוד איזה משבצת בלוח, וזה עובר, ממשיכים הלאה, יום כיפור, לא נורא, נחזיק מעמד, והלאה, נמשיך לגלגל. אין לנו את החוויה העוצמתית של היראה והפחד. יום כיפור זה יום החיתום. זה כמו דיון ראשון, דיון שני. דיון ראשון, טיעונים בעונש, עונש. זהו? למה זה לא מוגיע לנו? מה קורה לנו? זאת הסיבה יכול להיות שהרמ"א פה הקל ואמר שלעשות דמיון מודרך במשך חודש, כל הזמן לזכור את אלו להוא של חטא העגל, זה קשה. אם זה יבוא בריכוז קטן יותר, אולי זה יצליח יותר טוב. ולכן אמר לאשכנזים רק השחקנים, או רק הרמ"א מפני ראש השנה. אולי זה יועיל. לכן הוא הקל. ככה נמלא סברה. כי גם מי שאומר סליחות כל יום ויום במשך חודש יודע את זה בעצמו, לא רוצה לדבר. זה חשוב, זה נכון, צריך לעשות את זה גם אם לא מרגיש. אבל צריך להביא את העומק. ומכאן אני אגיע למה שאמרתי לך נועה. רבותיי, אלול, ראשי תיבות, אמרתי את זה בכיתה בשבוע, אמרתי שאני אקח את זה היום. אוי לבושה ואוי לכלימה. ראשי תיבות אלול. בתחילת הסליחות אנחנו אומרים, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. זה מתקשר לשיעור הקודם שדיברנו על מידות הראייה. אחד הדברים שאדם פוחד הכי הרבה, שמשהו שהוא הסתיר יתגלה והוא ייחשף במערומיו וכולם ידעו, זה הפחד הגדול של האדם, ולכן הוא משחק כל הזמן, הוא מחייק שהוא בוכה, הוא מתייפייף כדי שלא יראו את הכיעור שבו, לא הכיעור הפיזי, הכיעור הפנימי. הוא עושה הכל בחיצוניות כדי שלא יחדרו לו פנימה, כי הוא לא רוצה להיחשף, כי הוא מתבייש ממה שיש בפנים. אבל זו שאלה גדולה מאוד. אנחנו אומרים לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים? אני מתבייש כשמישהו מגלה משהו שאני לא רוצה, אבל הקדוש ברוך הוא יודע הכל. אז מה יש להתבייש? הוא יודע הכל. אבל מה זה האמירה הזו? מה זה המשפט הזה? לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. הבושה היא לא של הקדוש ברוך הוא. הבושה היא נוראית, דוחה. הבושה שלנו. הבושה שלנו מעצמנו. ואנחנו כל כך לא רוצים להיות שם, ומה אנחנו עושים? ממשיכים בחיים הרגיל. לא רוצים לגעת. מעדיפים שכאילו לא נראה. יותר טוב לא לגעת. ואתם יודעים למה? כי זה כל כך מגעיל שאני בעצמי לא רוצה לדבר הזה. אז אני מעביר אותו. מה, אני אעמוד מול עצמי במראה ואני אגיד לעצמי איזה חוטא אני? שאני אגלה לעצמי את כל מה שאני מסתיר מכל העולם? אני אודה בזה בפה מלא? זה מפחיד, לא רוצה, עזבו אותי, לא רוצה, לא רוצה. אז מה זה, אלו כלום, אלו, זה... יעבור בעזרת השם, כמו שאמרו אלולים אחרים. אוי לבושה ואוי לכלימה. והקדוש ברוך הוא יודע הכל, רואה הכל, ממי אתה מסתתר? מה אתה משחק ונדמה לי? כי הכל דבר ודבר, נרצה לא נרצה, נסכים לא נסכים, מאמינים לא מאמינים, יש חשבון ויש מחיר. לא זה מועיל למשחקי מילים שלך. בתכלס, יש מחיר. למה אתה לא דואג? למה אתה לא מטפל? למה אתה מתעלה? אתה תמתיק את זה בתפוח בדבש? נדמה לך. נדמה לך. תדחה את זה, לא יעזור לך. כל אתה במעשי, שאם נהיה אמיתיים, באמת נהיה אמיתיים. אני אגיד לכם דוגרי, פעם אחת עשיתי את זה, רשמתי לי על איזה דף, תירוצים שנתתי לעצמי יום אחד, יום שנה. למה אני עושה ככה או לא עושה ככה? וברוך השם לא בדברים רעים. לא שאני לא חוטא, אני חוטא. אבל כל התירוצים שתירצתי לעצמי למה ככה או ככה. ואחרי שבוע הסתכלתי על הדף. התביישתי מעצמי. איזה קשקושים. איזה שטויות. בשביל להרשות בעצמי לעשות מה שבא לי. זה פשוט מדהים. תרשמו יום אחד. עכשיו חדום כל אחד לעצמו פתק. איזה תירוצים טיפשיים נתת לעצמך כדי להתיר לך לעשות מה שבא לך. נסתכל על זה אחרי שבועיים כל שבוע. אם אתה בן אדם אמיתי, אתה תשרוף את הנייר ותרצה לגבור את עצמך מרוב בושה. זה לא יאומן כי יסופר. וזה פלא. כי תרצה למלחמה על אויביך. את הפרשה שלנו. יש דבר מאוד מעניין, שאנחנו מכירים אותו, דיברנו עליו הרבה. נטייה אצל כולם. אם לא עובדים עליה, היא חזקה מאוד, שולטת מאוד, מובילה מאוד, וזאת גם שמפילה את האדם עמוק מאוד. ביקורת, אנחנו מומחים בלבקר. אנחנו אלופים בלראות את הדברים השליליים. אנחנו יודעים בדיוק מה מותר ומה אסור אצל השני. אנחנו יודעים לבקר טוב טוב כל מה שמישהו אחר עושה. זאת אומרת שכלי הביקורת הם מאוד משוכללים אצלנו, ואנחנו משתמשים בהם בלי סוף מהבוקר עד הערב. אז יש לי שאלה, איזה תירוץ ניתן שישאלו אותנו למה לא עשינו ביקורת עצמית? נגיד שאנחנו לא יודעים לבקר? הרי זה שקר הכי גדול שאפשר. אתה כל היום מבקר אחרים. כל היום אתה יודע מה רע ומה לא אצל מישהו אחר. מה מותר ומה אסור אצל מישהו אחר. אבל מצד שני, השתבח שמו, כולנו עוסקים בבניין. כולנו קבלנים. יש קבלני שלד, יש קבלני ריטוף, יש קבלני טיח. ואנחנו מתייחים, מורחים, תירוצים, צבע, לא רואים. אצל עצמנו. כולנו כלי מלחמה, שועטים נגד זה, ואני נגד השמאלנים, ואני נגד הדתיים, ואני נגד החרדים, וזה לא בצלר, וזה לא בצלר. אלופים! ומה איתך? מה אתה לא בצלר? לא, אני בצלר. לא, בשביל תודה רעי, אני יום בשביל. דיוח, צבע, על כל פשע יחזה צבע. זה מה שאנחנו עושים. יום יום, שעה שעה. וגם בין. אז לא לחינם חודש אלול, הוא חודש שבו אנחנו נזעקים, כי זה החודש האחרון בשנה. גמרת לשחק שנה שלמה. גמרת לטייח שנה שלמה. לא הגיע הזמן לעשות בדק בית? להוריד את הטיח? איך אפשר להוריד את הטיח? אם במקום לעבור מביקורת חיצונית אלא ביקורת הפנימית של עצמך, זה דרך היחידה. לכן לנו בוש את הפנים. אוי לבושה ואוי לכלימה. זה אל. אם נגיע לקטע הזה של להתבייש מעצמנו, איך אנחנו מתייחים, איך אנחנו מתרצים. היה פה איזה יום אחד שהיה בוואטסאפ הקהילתי ויכוח. האם להוריד מיוטיוב מותר או אסור? בסוף כל הדיונים קטן גם בסוף, כל מה שאתם אומרים זה תירוצים של גמדים. זה הכל. זה תירוצים של גמדים. אז אל תורידו. אפשר לתרץ הכל. גם רצח אפשר לתרץ. יש להם זה להתקבל. לפי דאש, מה שהם רוצחים זה לגיטימי לגמרי. זה מקובל. תירוצים אפשר לתת לאט. הוא הרגיז אותי, הוא הפריע לי, הוא לא מאמין בי, הוא לא בדרכי, הוא פגע בי, אני אפגע בו. תירוצים יש המון. אני לא צריך לבוא אתכם, כולנו אלופים בתירוצים. בא אלו ואומר, רגע, רגע. אוי לבושה, אוי לקרימה, תסתכל על עצמך. תסתכל איך אתה נראה. תפסיק לטייח. תפסיק לרמות אותך. אז לכן ראיתי גם חלק מבני אשכנז שבסליחות הולכים להגיד סליחות עם הספרדים מראש חודש. יכול להיות באמת שאותם אנשים שעושים את זה התעוררו. הם חזרו לחוויות הקדומות הישנות, נזכרו באלו של חטאי העגל הראשון, הבינו שמשה רבנו עומד מתחנן על העם שישאר עם ישראל, ומבינים שעכשיו הם מתחננים שישאר הוא, הוא, משפחתו, ילדיו, אביו, אמו, אחיותיו, משפחתו הקרובה והרחוקה, והעם הזה, העם שלנו, בשר מבשרנו. אז הם לא מספיק להם 10 ימים לפני ראש שנה. הוא מתעורר, הוא מחובר לאלו לראשון, הוא לא רוצה להתבייש מעצמו. כן.
אז איך נגיד לא לשים את תיאך ולא נגיד לשים את התירוצים?
מצוין, תכף נגיע לזה. מצוין, שלחתי אין. כלומר, יש חובה, לא זכות. היום, בעולם המודרני שלנו, העולם מתבלבל לגמרי. מדברים רק על זכויות. זכות הכלב, זכות הסוס. זכות הגבר, זכות האישה. זכויות המיעוט, זכויות הערבים. רק זכויות יש. יש שקר גדול מזה. יש חובות. אין זכויות. אם אדם עושה מה שהחוק מחייב אותו, זה לא זכותו. זה חובתו. זה עולם גוי חושב כך. תראו לאן הגענו. תראו לכם, שבלי עכשיו להגיד על דבר כזה או דבר אחר, באופן כללי, התרבות המערבית הרסה את יסודות האנושות. עד התהום, עקרה את כל מה שהיה קדוש לאדם בכל הדתות. עקרה את יסודות המשפחה, את הזוגיות, את הקשר בין ילדים להורים, את האמונה, הכל ירסה עד היסוד. התרבות. באמת נכון, כי הפעם היחידה אני חושב שכתוב בתנ"ך תמיד התרבות, זה תרבות אנשים חטאים. זה הפסוק. המערב, זה המערב הפרוע. תראו מה קורה במעצמה הגדולה התרבותית הדמוקרטית. אנשים הורגים אנשים ברחוב כי הם הרגיזו אותם. אנשים מתים ברחוב על חדובה. היום יש עוד פטנט חדש, רואים מישהו בצרה, רוצים מצלמות ומתלמים, אבל הוא עומד למות. לא, אני צריך לראות את זה לאינסטגרם, אני צריך לראות את זה לפייסבוק, אני צריך להיות ראשון, אבל הוא מת. לא מעניין, העיקר שלי יהיה הידיעה הראשונה. תראו לאן התרבות הזו הגיעה, תראו איך בתים נראים, הרוסים. תראו את הדבר הכי נקודה שהיה בעולם, אדם ואשתו. תראו מה קורה בעולם, הפקרות. הכל מבולבל, ולזה קוראים תרבות. כי מתייחים. כי לא רוצים להודות שאנחנו מלאים בשקרים ותירוצי הבל מכל הסוגים, מכל המינים. אז הקדוש ברוך הוא יש לו שליחים, והרבה שליחים. כי כל הבריאה כולה היא שליחה של הקדוש ברוך הוא. ואם צריך לעורר את העולם ולחשוף בפניו את המערום שלו, את הגועל שלו, לא ברוך יש הרבה דרכים. היום הכל מצוין. ואתה מסתכל ואתה נגעל. אתה אומר לו, אצלי זה לא ברוך השם, אני בסדר. אבל אצלך יש דברים אחרים. אם היינו מצלמים כל אדם, היה לו מצלמה נסתרת שאתה מצלמת אותו, והוא מראים לו את הסרט, השם ירחם. הוא היה מתבייש עד עומק נשמתו. איך הוא נראה? מה הוא עושה אחרי הדלתות? מה הוא עושה בשקט בסתר? אולי מסוגל לסתכל עצמו במערב. כן.
איך כל זה מתקשר לך עכשיו?
תכף. אז אנחנו נמצאים באלו. אנחנו נמצאים באמצע אלו. היום יודבט באלו. כי בי חשק ואפלתם. זה מתקשר לפרשה פשוט. אני רוצה לפניכם לקרוא, לא להיבהל, דברים שכתב הזוהר הקדוש, הזכיר את הרב וייס בקצרה, בשיחה פתיחה, לא יודע אם כולכם הייתם. אומר הזוהר הקדוש על הפרשה שלנו, כי תצא למלחמה על אויביך. אני קורא מהזוהר, אבל אני מתרגם מיד, תוך כדי קריאה. כי תצא למלחמה על אויביך, רבי שמעון פתח. רבי שמעון בר יוחאי נותן שיעור על הפסוק. וזנח ישראל טוב, אויב ירדפו. הפסוק הזה, כי תצא למלחמה על אויביך, אומר לך, אם אתה תזניח את הטוב, האויב ירדוף אותך. מה זה זנח ישראל טוב? אני עושה טוב, לא?
לא יודע, זה אחרי שבוע נפש.
אומר רבי שמעון בר יוחאי, טוב זה יצר הטוב. ששלמה המלך קרא אותו, אני מודה, תראו בעברית, שכתוב, טוב ילד מסכן וחכם, ממלך כסיל וזקן, אויב ירדפו, זה יצר הרע, שהוא שונאו של האדם, ששלמה המלך קורא אותו שונא. ששמות רבים יש לו. אתם רוצים לראות דוגמאות בשמות של יצר הרע? נתן לכם. סינמה סיטי, סמארטפון, אלכוהול, סמים, חבר'ה, סרטים, פורנו, עיתונים, רכילות, לשון הרע, פגיעה באנשים. זה השמות של יצר הרע. לכן כתוב, אם רעב שונאך, האכילה הוא לחם. אין פתרון, אין כוחות, אין דרך להילחם ביצר הרע, אלא רק דבר אחד. אין שום תרופה בעולם שיכולה לתת כוחות בהתמודדות מול היצר הרע, חוץ מתרופה אחת. אומר רבי שמעון בר יוחאי, שנאמר אם רעב שונאך, הוא רעב, ותראו כמה אנחנו רעבים, יצר הרע, חביבי, מאכיל אותנו חופשי. אנחנו רעבים אליו. האכילה הוא לחם. וזוהי התורה הקדושה, שנאמר לכו לחמו ולחמו, רק עם תורה ומצוות, ולא שלא נכשלים שם, נכשלים, אבל יש כוחות להתמודד. ועל זה נאמר, ועל זה צריך לשים האדם על עצמו דברי תורה, כדי שיהיה שבור בו. מי היצר הרע יישבר? כי אין כיתוג ליצר הרע אלא דברי תורה. שום דבר לא יעזור. לא פסיכולוגים, לא יוגה, לא שיעצו, כלום. יש רק חומר אחד שמשמעות אותו. לאט אבל בטוח. תורה. ומצוות. אין משהו אחר. אל תדמיינו. לא, אני אצליח, יהיה בסדר. לא נכון. וכמו שרופא אומר לך, למחלה הזו יש תרופה כזו, זהו. לא יעזור שום דבר אחר. תיקח כל התרופות שבמגירה, זה לא יעזור. אני אדלג. ועל זה נאמר, כי תצא למלחמה על אויביך, שאלת איך זה קשור. כי תצא למלחמה על אויביך, זה יצר הרע, שאנו צריכים לצאת כנגדו. בדברי תורה, לקטרג עליו. זאת אומרת להילחם בו. מלחמת התקפה. לא לחכות שהוא יפיל אותך ואז תנסה לצאת. אל תיתן לו לתקוף. אל תגרה את עצמך, אל תגרור את עצמך, אל תביא את עצמך למקומות מסוכנים כאלה, ששם הוא מנצח, כי זה השדה שלו. תילחם בו, בשטח שלו. אל תשתחרר אליו. ואז, כתוב בתורה המפורש, הבטחה מהקדוש ברוך הוא, כי תצא למלחמה על עליך, אתה רוצה להתקיף אותו שם, ומתנו השם אלוהיך מידיך. מותר לך שאת מוצא. לפעמים הניצחון הוא לאט לאט. אתם לא הייתם במלחמות, ירדו שלא תהיו. אי אפשר לכבוש שטח גדול בבת אחת. כובשים, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. אז אתה שואל את הראשון. אבל צריך להילחם בשטח של האויב. ולא לפתוח לאויב את הבית. ולא לפתוח לו את המסך. את המסך גדול. כי הוא נכנס. גם ככה הוא עומד בפתח. גם ככה הוא נמצא בבית. רק תשחרר אותו. טוב, הפסוקים בהמשך, במדברים על השקט יפת תואר, אומר רבי שמעון, זה רמז לנשמה, שהיא באמת יפה. נשמה קדושה, יש בכולם. הפלנו אותה בשבי. מסרנו אותה בחינם. לאויב. מישהו פה מוכן למסור את אחותו לערבים? לצור את המתנה לאיזה גוי? שאני כן, נראה אותו. יש מישהו כזה? מסרנו דבר יותר יקר. את הנשמה שלנו, את עצמנו, לאויב. במתנה. אפילו בלי להילחם. קראנו לו שיבוא. ממשיך הפסוק אחר כך, ובכתה את אבי על אימה ירח ימי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה חודש אלול. זה הזמן לבכות. זה הזמן להוריד את הטיח. זה הזמן לצאת למלחמה. זו מלחמת קיום. קיום האדם. זו פרשת קידושין. אם נעשה כך, בהתמדה, נקלף את הטיח, נתבייש, כן, כי לנו פה שאת הפנים, מה לעשות? צריך להודות. לעמוד ולעשות חשבון, יום יום, כמה תירוצים שטותיים אנחנו מורחים לעצמנו. למה אני לא מתפלל, למה אני לא מברך, פגעתי במישהו. באמת, תדעו רגע את התירוצים שרשינו לעצמנו. למה אני עושה דברים שעשו? ואני יודע שהם לא בזה. ולעשו את הפגע בזה. ילחם באויב. ולא ללחוץ על כפתור השמדה עצמית. כי כשנלחץ על הכפתור השמדה עצמית, אנחנו נושמד. ואחר כך נבוא בטענות שאין לנו בחירה. כן, כי מכרת את הבחירה. בחרת להישאר ברע. בחרת להתחבר לאויב. הפכת להיות משתק. כי מי שפועל נגדך. אז ירצו באמת, שנצא למלחמה על אויבינו. מלחמה קשה, אכזרית, על החיים. שיהיה לכולנו שבת שלום.